ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
ראינו בפעם הקודמת שהנקודה המרכזית של שמתוכה מדבר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, זו עמדת האדונים של שלטון הרוח, של אוויר הפסגות, של גאון האומה, של הוודאות בערך העצמי. של רוח ישראל, אמונת ישראל, ואין בו שום נקודה אקולוגטית. הוא לא בא להתנצל, אפילו הוא בקושי בא להגן. הוא בא להציג את העמדה הלכתחילית של מה אנו מחיינו, מה זו אמונת ישראל בתורה. אנחנו נאמר בשבועות הקרובים, בימים הנוראים, אור עולם באוצר חיים, אורות מאופל אמר ויהי. אורות מאופל, זה סוד מציאותי, שגם ספר הכוזרי מתגלה בקונטקסט הזה. אם כי, כפי שנאמר, ברוחו רבי יהודה הלוי הוא מלא גאון, המציאות הממשית של העולם היהודי שהיוותה את הרקע ההיסטורי שבו חי רבי יהודה הלוי הייתה בשפל רב. זה נזכר כמה פעמים בספר, מי שזוכר, מי שמכיר, סוף מאמר ראשון, אז אני רואה שאתה מגנה אותנו, מגנה אותם בגלל השפלות והמסכנות. במאמר שני, אז המלך אומר, אז אם כן ננחם היום גוף בלא ראש ובלא לב, אחרי מה שהסברת לי כל כך יפה על מערכת המשכן שלכם. ואמר החבר, כן הדבר אשר אמרת, הגדולה מזאת אף לא גוף, כי עם איברים מפוזרים מעין העצמות היבשות אשר ראה יחזקאל במראה. ועוד שם אנו אפוא במדרגת החולה הנגוע במחלת השחפת, אשר כל הרופאים נתיישו מרפואתו, אך הוא עודנו מצפה להירפא בדרך נס ושינוי סדרי בראשית. וגם במאמר שלישי, זאת אומרת, אם יביאו השטן את החסיד לידי ייאוש באומרו, תחיינה העצמות האלה? כי מאוד נמחה ראשמנו בין הגויים וזכרנו נשכח, כמו שנאמר, יפשו עצמותינו עבדה תקוותינו נגזרנו לנו. אז כן, אז המציאות הממשית של העולם היהודי שהבטא את הרקע ההיסטורי שבו חי רבי יהודה הלוי, הייתה בשפל רב. על אף שרבנו נחשב בין הדמויות הבולטות של תור הזהב של יהדות ספרד, ספרד של ימי רבנו הייתה אחרי דעיכה של תקופת הזוהר, שהחלה עם הכיבוש המוסלמי הראשון, ונמשכה בחצי האי האיברי בתקופת שלטונו. בתקופה זו הייתה רווחה ליהודים שמילאו תפקידי מפתח פוליטיים, התבססו במעמדם הכלכלי וחוו פריחה וסגסוג רוחני, תרבותי ודתי. אך כעשור לפני לידתו של רבנו החלו פרעות גרנדה, כך הם נקראים, וכשנכבשה ספרד בידי מורביטון, כן, הם לא רק הגברות פה הצועקות בהר הבית, זה כבר הייתה תנועה מאז. אז הגיע תור הזהב בקיצור. ביטחונם של היהודים התערער, רדיפות, פרעות, רציחות, שוב היו מנת חלקם, ומעמדם המשפטי והחברתי הורע. מצבה הזה של יהדות ספרד משתלב בהקשר רחב יותר של המשבר בו נמצאה אומה בכללה, המתואר ומוסבר במשל הגרא הידוע. כי מעת שחרב הבית יצאה רוחנו עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו, הוא גוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ, הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו, ואין בידינו להציל עם הגויים, האוכלים בשרנו. ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרכב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור. ומכל מקום היו עדיין העצמות קיימות, שהם תלמידי חכמים שבישראל מעמידי הגוף וכו', כמו שממשיך שם הגרם. השלב של מציאותנו בקבר, אך עדיין מאוחדים תחת חבורות וישיבות גדולות בלשון הגרא, זו הייתה תקופת בבל. אך אחר כך, בשלב שנרכב הבשר והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, אותו מרכז תורני שבבבל התפזר בארבעה מרכזים נוספים, לאחר שבסוף תקופת הגאונים, כמו שמסופר בספר הקבלה של הרייבי, אז נשבו ארבעה גאונים על ידי שודדי ים, הספינה שטה לכל אורך אגן הים התיכון, ובכל מקום, בגלל סכומי העתק שנדרשו, הצליחה הקהילה היהודית המקומית לפדות רק את אחד הגאונים, ואותו גאון נשאר בקהילה הפודה, וכך הוקם ופרח מרכז רוחני חדש. אחד מהגאונים האלה נפדה בספרד, ומאז הלכה ועלתה קרנה של ספרד, ושקעה שמשה של בבל. למעמדה הכללי של האומה היה זה שלב נוסף של קריסת המערכות, כי בזאת איבדה האומה את שריד צורתה הכללית. כל עוד היו כל אישי האומה תחת הנהגה אחת ובמקום אחד, בבבל, עוד נשאר איזה רושם כללי, לשון הגרא זה השלד, שלד, אבל שלד שלם של גבייה. אך עתה נפזרו עצמנו לפי שול. ופה, עם התעצמות האופל של תוצאות הסתלקות נשמת האומה ויציאת רוחה בפיזורה, ועם התקיימות בצורה יותר בוטה בשפת החיים ובשפת ההיסטוריה של קללת התורה שבגויים האלה, בגויים ההם לא תרגיע ולא תמצא מנוח לך פרק לך, שם בתוך החושך הזה בוקע אורו של רבנו. מופיעה דמותו וזורחת יצירתו האדירה במסכת עיקרי אמונת ישראל בתורה שבספר הכוזרי. זה אומנם סדרו המופלא של עולם, סדר אלוהי עליון ומיוחד, לית מהורה אל הדד הנפיק מגוח השוח, ויהי ערב ויהי בוקר. כך מופיעה האחדות יום אחד. גדול קידוש השם וחילול השם. קידוש השם הגדול יוצא דווקא מתוך מצב של חילול השם. עת צרה היא ליעקב, וממנה, גם במשמעות, ועל ידה יבשר. אמנם זה סדר הופעת יצירות גדולות נוספות בתורת ישראל. הזוהר, מתוך חורבן המקדש, ורדיפות הרומאים, עד שרשב"י צריך לברוח למערה, המשנה מתוך עת לעשות להשם הפרו תורתך, וגם הגמרא מפני מיעוט הלבבות ורוב הטרדות כלשון התוספות יום טוב והקדמת המשנה. וכך גם ספר הכוזרי, מתוך ההשפלה הנוראה של צרת הגלות, דווקא מתוך זה הולכת ומתבררת המהות הפנימית של החיים הישראליים. ישנה בזאת תופעה אלוהית באיכות ששום תקופה קודמת לא גילתה אותה. כאומה ישראלית, כן ריהל, רבי יהודה הלוי, כשם שדווקא הדיכוי של החורבן, ההרס והשיממון שהעיתו עליה נסיבות החיים ההיסטוריות שבגלות מבליט את פלא קיומה, איכויות חיוניותה ועוצמת השפעתה של האומה, ובזאת דווקא זוהר אוכותם נצח ישראל שלא ישקר, שבעצם הווייתה הפנימית, ומתבלטת מהותה האלוהית, כן אצל רבנו, למרות שבמציאות ההיסטורית החיצונית הסתירה אפלת הגלות את העוצמה והזוהר שבגאון רוח ההוויה הישראלית הפנימית. מציאותו הפנימית של גאון רוח זה, על אף ועל רקע הנתונים ההיסטוריים החיצוניים האלה, המתנוצצת וקורנת מרבי יהודה הלוי במלוא זוהרה, רק מבליטה את גדולתו ועוצמתו. האמת הפנימית הפורצת ובוקעת למרות כל נתוני הסביבה, מהפכת את מעטה השפל, הביזוי ומיעוט הדמות בהקשר האומה, ורבי יהודה הלוי לגורם מעצים של האור והחוסן האלוהי הקורן מהם. עוד פרק. אמנם נכתב הספר כתיעוד של דיון בין יהודי לגוי, שבו מגלים ובוררים דברי החבר היהודי למלך הכוזרי, שמצויה דרך להגשמת חלום חייו, עד שהתייהד ועימו עם רב מן הכוזרים. לכאורה, יש כאן תעודה של האופן הרצוי להסברת היהדות כלפי חוץ. אך באמת, אין עניין הרצאת הדברים בספר למטרת שכנוע, אף לא את הקורא היהודי, ובוודאי שלא את הגוי, אלא שמובא בזאת תיאור של ההגות הפנימית העצמית לנו, בינינו לבין עצמנו. לא באים להתנצל בפני אף אחד, ולא באים לשכנע אף אחד. אבל פה המסמך הוא של מה אנו מחיינו, מה אנחנו חושבים על עצמנו, בינינו לבין עצמנו. בנקודה זו הפוכים עניין וסגנון הספר מעניין בסגנון המורה נבוכים. המורה נבוכים, לפי מה שהרמב״ם מבאר בהקדמה, נכתב לתלמידו הגדול של הרמב״ם, רבי יוסף ורבי יהודה. הרמב״ם מצאו ראוי שלמענו יכתב הספר, מתוך היכרותו את מעלותיו, כישרונותיו, רצינותו, רחבות אופקיו, בלמדנותו והשכלתו הכללית, המהווים את הבסיס ללימודי אמונה רציניים, כפי שנעשה במורה. הנה ככן, לכאורה המורה נבוכים נכתב אל היהודי, אל תלמיד חכם שנמצא עמוק בתוך העולם הפנימי של התורה. והוא מברר לו את המושגים הפנימיים, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, כמו שכותב שם הרמב״ם. אך האמת היא שהדברים הפוכים. היה מסביר זאת הרב צבי יהודה בדוגמת המשנה הראשונה במסכת שבת. ישנו מצב בו פשט העני את ידו ונתן בעל הבית לתוכה, וישנו מצב בו פשט בעל הבית את ידו ונתן העני לתוכה. בעל הבית נמצא ברשות היחיד, ואילו העני נמצא ברשות הרבים. כן ישנו מצב רוחני בו הנמצא ברשות הרבים פונה אל רשות היחיד, והנמצא ברשות היחיד פונה אל רשות הרבים. ספר הכוזרי הוא בבחינת הנמצא ברשות הרבים, בין דעות, אמונות, דתות רבות, כוזרים, פילוסוף, נוצרי, מוסלמי, קראי. אך באמת כל כולו מופנה אל רשות יחידו של עולם, הרשות היותר אינטימית שלנו, בינינו לבין עצמנו, הבירור הפנימי של אמונת ישראל בתורה. הבירור הזה אינו מיועד לרבים, לא בשביל לשכנע או ליהד אף אחד. זהו הבירור האמיתי של מה אנו מחיינו. זו המסגרת וזה העניין. על אף הסיפור ההיסטורי על דבר הייהוד, אין לטעות כאילו תעודת הדיאלוג ללמד איך לנהל ויכוחים עם העומדים מחוץ לתורת ישראל. על אף שזו כביכול הכרזה חיצונית. לא זו המגמה ולא זה העניין או הנושא. אומנם פותח בנשאלתי על מה שיש עימי מן הטענות על החולקים עלינו. אך באמת הוא אינו מתווכח איתם. הוא רק מציב את עמדתנו שלנו ברוחה העצמי והמלא. אלא שמסגרת הדיון היא כביכול חיצונית, דיאלוג עם מלך גוי. לעומת זאת, כתיבתו של הרמב״ם במורה פונה לכאורה פנימה אל תלמידו הגדול רבי יוסף ורבי יהודה. אמנם יצירת פלאים זו דווקא באה לייצג את נקודת הממשק הרוחני של תורת ישראל עם ההגות האוניברסלית, הפילוסופיה הכללית. מימין ומשמאל עושים אלו השניים אבות התעודה והאמונה בישראל את כנפי רוחם האדירות, מזה אחד ומזה אחד יחד הם בונים את בית ישראל, רבי יהודה הלוי והרמב״ם, בעניינם וסגנונם שבכיוונים ההפוכים, וידיהם אמונה. עוד פרק. ספר הכוזרי צריך להילמד כמסת התבוננות, כצורת הסתכלות. ילך רבי יהודה הלוי ויחשוף לנו תובנות, יראה לנו כיצד להסתכל על המציאות, איך להבחין בממדים במציאות, ומתוך הבחנה במציאות נכיר את היש, את תורת היש, את המציאות כמו שהיא. מתוך כך הכל מתברר. מה אנו, מחיינו, מה עולמנו, מה העניין האלוהי החי בקרבנו, מה יעודנו, ועוד ועוד. על כן אין בספר ויכוחים או הוכחות, כשם שאין צורך בוויכוח עם מי שקיומה של הקוסמולוגיה למשל אינו ברור בוודאי אצלו. אחד כזה לא ברור לו שיש עולם, שיש מציאות, שיש יקום, לא ברור לו. הוא אומר אולי לא. אז אתה מתכוון להתווכח עם אחד כזה? אתה מן הסתם לא מתכוון להתווכח ולא מתכוון להוכיח לו שום דבר, אבל אפשר לנסות לעזור לו. כל שצריך לעשות זה להצביע על המציאות ולנסות להביא את הבוהה בה בתהייה חסרת הבחנה והבנה להבחנת הממד המציאותי שעליו מדובר כאשר מדובר בקוסמולוגיה, ולהסביר לו ולהשתדל למקד את מבטו להבחנה במה שיש ובמה שמתרחש, ולגרום לו להבחין ולהבין מה הוא רואה. כי כשהוא עומד ואומר, אבל אני לא, איפה יש מציאות? אחד שטוען טענה כזו, אין ספק שיש לו בעיה, אבל זה לא הנושא פה עכשיו להתווכח איתו. אני דווקא אומר לך שיש מציאות, אני אוכיח לך, זה לא הולך ככה. כן גישתו של ריאל בהסברתו את האונתולוגיה הישראלית האלוקית, הרצאת הדברים יועדת להסבת תשומת לב, קוראת להבחנה במציאות כפי שהיא, הבחנה יוצרת את הוודאות באמת הגדולה. כמו במשל, יש בן אדם והוא בוהה ככה ואומר, איפה יש פה חדר? איפה יש פה תלמידים? תסתכל, זה, אתה רואה את זה? זה נקרא תלמידים. זה לא נושא לוויכוח. כנראה יש בו בלבול, הוא לא מבין מה שהוא רואה, או שהוא לא שם לב למה שהוא רואה, הוא לא מבין את השפה. ככה זה גם באמונה. ככה באמת זה באמונה. אנשים שבוהים במציאות ולא מבחינים במה הם רואים, אז צריך לאושש אותם. וכשמרוששים אותם, אז הם אומרים, טוב, אז באמת אמרת לי, יש פה 1, 2, 3, 4 אנשים, וזה נקרא תלמידים, אבל לא הוכחת. אז אולי זה לא בטוח. ככה ביחס לאמונה, אם אתה מבין על מה מדובר, טיפש יגיד, אבל לא הוכחת. אם אתה מבין על מה מדובר, קיצור, הוכחה זה דבר לא רלוונטי, מטופש. זוהי תורת האמונה, תורת ההתבוננות וצורת ראיית מציאות. פיתוח תשומת לב לממדי מציאות מקיפים ומהותיים, שכאשר מבחינים בהם, מתחזקת ומתעמקת הבנת החיים, ההיסטוריה, הנפש, ההוויה, ועוד ועוד, עד שהופכת למרכז כובד ערכי המעצב את האישיות ומדיניות חייה. זו הגדרת המושג אמונה. זה לא מה שיש במוחות של רוב האנשים כשהם משתמשים במילה אמונה. אבל עשינו עכשיו תרגול ראשון. מה שאמרתי לכם שעומד לקרוא, בעזרת השם, בפנים באורך הזמן, שאם תשבו מולי, אז זה מה שיקרה לכם. המושגים צריכים להשתנות, לצאת מהגנון הרוחני, והגיע הזמן להתבגר. לא כמו שחושבים אנשים, ככה התורה חושבת. וכדאי מאוד למצוא נקודות כאלה, ששם מבחינים איך נוהגים להגיד ואיך פה מדובר. פה מדובר את האמת. איך שנוהגים לדבר, זה איך שנוהגים לדבר. זה לא אותו דבר. אני חוזר עוד פעם. מאחר שלא רגילים ככה לחשוב על המושג, אז תשמעו עוד פעם מה פירוש המילה אמונה. זוהי תורת האמונה, תורת התבוננות בצורת ראיית מציאות, פיתוח תשומת לב לממדי מציאות מקיפים ומהותיים, שכאשר מבחינים בהם מתחזקת ומתעמקת הבנת החיים, ההיסטוריה, הנפש, ההוויה, ועוד ועוד, עד שהופכת תורת ההתבוננות הזאת וצורת ראיית המציאות הזאת, היא הופכת למרכז כובד ערכי המעצב את האישיות ומדיניות חייה. זה נקרא אמונה, שצורת הראייה של המציאות, שתורת ההתבוננות הופכת להיות מרכז כובד ערכי המעצבת את מדיניות חיי המתבונן כך, זה נקרא אמונה. טוב, מי שלא קלט לא יכול לחזור על הדברים, שלא ייבהל. בהמשך, רק במשך החודשים הבאים, יכול להיות שגם יותר מזה, על כל פנים במשך החודשים הבאים, אז הדברים יחזרו, שנלו, יובהרו, ינוסחו גם במילים אחרות, אבל יוסבר יותר, או ישונן. על כל פנים, מתוך בירור הראייה, אין צורך יותר בתשובות. כי מתברר שאין ולא היו שאלות. כי השאלות נובעות כולן מאי ראיית המציאות לאשורה. אכן, משכיל על דבר ימצא טוב בספר גם ככלי להסברה, ואולי אף לגורמים מן החוץ, לגויים. אך לא לשם כך הספר נכתב. הדיאלוגים אינם אלא דיאלקטיקת בירור מהותי פנימי, שיטת בירור מהותי פנימי, שמטרתו הכללית לעמוד על עניינם האלוהי של חיי עם ישראל בכללות דורותיו בעצם תפארתם. עוד פרק. ספר הכוזרי הוא ספר תעודה. ספר תעודה בשתי משמעויות המילה, עדות וגיעות. בו עדות על ההוויה הנשמתית של ישראל. ובזאת נותנו לאומה בלפרטיה ייעוד וחזון. לגלם ולשקף את מרומי השמימיות הפנימית בארציות החיצונית. במדרג מלמעלה למטה. חמישה מאמרים כולל הספר. בהקבלה לחמשת חומשי התורה, לחמשת ספרי תהילים, חמישה ברכי נפשי, חמשת חלקי הנשמה. בכלל המספר חמש בספר הכוזרי זה המספר חביב לרבנו מכל המספרים, המספר חמש. אני לא אפרט לכם, אבל פה בהערה יש לי פירוט גדול מאוד על חלוקות לחמש בספר הכוזרי. פה ציינו אחד ראשון שבהם, חמישה מאמרות. חמישה מאמרים כולל הספר, והם מופיעים במדרג מלמעלה למטה. הולכת ומוצגת במאמריו דמותו העליונה של ישראל, מרום החיזיון הפנימי של ההוויה הנשמתית עד רישומה במציאות החיצונית. מתחיל הספר בתיאור של מסעת נפש חלומית, בתיאור חיזיון המאפשר התבוננות בהוויה הנשמתית, בתביעה היסודית שלה. תביעה זו מתבררת כתואמת לתביעת הנשמה של האומה הישראלית כולה. על אופייה של נשמת ישראל תצביע סקירת הפנומנליות של ההיסטוריה הישראלית מראשית הופעתה. כי מבטאת ומסמנת ההיסטוריה הישראלית את תכונת החיים העצמית של הוויית החיים הנשמתית שביסודה. ובזאת ניתן מקום לתביעת עין אמונית בעניינה האלוהי הנשמתי המהותי. זה עניינו של המאמר הראשון. מתוך כך עוסק המאמר השני בערכי אידיאלי החיים הישראלים כפי שנותנים הם את רישומם בקווים הרעיוניים המתגלמים במקום, בזמן ובעבודת אלוהים הישראלית המיוחדת כעבודת עם הממשיכה, מגלמת ומטווה עלי אדמות את עניין דעת אלוהים של חיותו הפנימית שעניינה תואר במאמר הראשון. במסגרת ההתגלמות הנשמתית הזאת של חיות העם התברר במאמר השלישי המקום של הפרט ועבודתו, ותתברר יסודיות הקבלה והמסורת החיה המהותית לתורה שבעל פה, כקו העיקרי המהותי שבתורת ישראל. ומכאן המאמר הרביעי, הוא נותן את התמונה הכוללת. כל הנלמד עד כה נהרג למסכת אחת החובקת ברזיות הפנימית הנשמתית את אוריינטציית החיים היותר ממשית חיצונית המדעית. בתחילתו של המאמר נזכרים בסקירת העומק ההוויה הנשמתית הפנימית, רזי השמות והתארים האלוהיים, ובהמשכו מובאת הפרקטיקה של המדע העברי. הספר העוסק במדע הזה הוא הספר הסודי, ספר יצירה. זהו מדע הפיזיקה העברית. ומכאן נוצר במאמר החמישי הממשק עם האנושות האוניברסלית. במקום שיתחיל המורה נבוכים, שם מסיים ספר הכוזרי. השכל, הפילוסופיה, ההגות. כאן יתברר באופן שיטתי ופילוסופי מה שיש לנו לומר עם התגלמות הספרה הנשמתית שלנו בהתמשקותה בעולם החיצוני הרציונלי. כל זה הוא שיעור הקומה הישראלי משמי מרומיו עד ממשיות ארציותו. את תמצית הדברים האלה, אמר לי פעם הרב ציודה, פרק נוסף, לאור זה מתעוררת תמיהה, לאור כל מה שהסברנו, לאור כל מה שאמרנו, אז מתעוררת תמיהה, מדוע בחר רבנו רבי יהודה הלוי את מסגרת הסיפור הזה לספרו? מה לסיפור התגיירותו של מלך גוי בממלכה רחוקה ולבירור התוכן הפנימי של המהות היהודית העצמית? ומגבירה את התמיהה קביעת שם הספר על שם גיבור סיפור מסגרת הדברים. שם ספר אמור לבטא את נקודתו המהותית ולא להיגזר מעניין צדדי שבמסגרתו החיצונית, הסגנונית. אם כן, המתאים לספר כזה שעניינו בירור ההגות הישראלית הפנימית של עיקרי אמונת ישראל ותורה, השם הכוזרי, אני אתאר לעצמי שיכולנו להמליץ לרבי יהודה הלוי רשימה ארוכה של שמות יותר מוצלחים. לפתרון שאלה זו נקדים את המסופר בהקדמת הזוהר. על הכל היוצא האומר ומזהיר על תנאי הקבלה למטיבתא העליונה שבעולם הבא. מטיבתא לרבי שמעון, אליה מלכה משיחה בא. בעולם הבא כנראה יש, כמו בעולם הזה, הרבה ישיבות ופלגים, זרמים, כל מיני שיטות. ויש הישיבה המרכזית של העולם הבא. וזה כנראה מטיבתא דרבי שמעון, על כל פנים. הדמויות המסתובבות שם הן מאוד מכובדות, משיח. ושם יש הכרזה בפתח, תנאי קבלה. לא כל אחד יכול להתקבל לישיבה כזאת. מן מנחון לחשוכה מהפכה לנהורה וטעמי מרירה למתיקה עד לויי תונחה, מן דלו מצפה דה בכל יומה בהו אלמה לית לחונקה אחת. הבנתם, נכון? מפורסם. כל מי שטעם פעם מטעמו של שיחות הרב ציודה צריך להכיר את הזוהר הזה. לא שאני מתעסק בזוהר אחת, אבל זה רב ציודה מפורסם, זה גם באיגרות מופיע. מי שלא ידע להפוך חושך לאור וטעם מר למתוק, אל ייכנס הנה. בהכרזה מופלאה זו, שהיא חותם התורה של היכל דמלכא משיחא, מתבררת הנקודה היותר פנימית של נשמת ישראל, הנקודה המשיחית, היכולת לרדת אל מחשכי ארץ, אל כל המבואות הצרים והכלכליים של העולם הזה, ולחשוף בהפיכת מרירות אפילת טומאתם למתק אור טהרם, את תעצומות, תעצומת נצח ישראל. ברוח דברים אלו מתאר רבנו במשל הזרע המופיע במאמר רביעי את עניין מפעלה המופלא של האומה בגלותה. אני אזכיר לכם את מה שלהערכתי כולכם יודעים. כתוב שם ככה: עוד יש לאלוה הסוד וחוכמה בהביאו אותנו למצבנו בגלות. מעין החוכמה הצפונה בגרגיר זרע הנזרע באדמה. גרגיר זה הולך ומשתנה שם בהשפעת סביבתו עד שנרקב, ולא נותר ממנו לכאורה אלא רק אפר מים ורקב, ולא כלום ממה שהיה גרגיר קודם. אולם עם הזמן הנה התברר כי לא כך הדבר, ודווקא הגרגיר הנרקב הוא המשנה את סביבתו. הוא סופח את האפר ואת המים אליו ומשנה ומהפך אותם בהתעלות הדרגתית מעדנת עד שחותם בהם את טבעו הוא. במהלך הזה מזדקך גם הגרעין עצמו, עד שיהיה ראוי להשראת העניין האלוהי בצורת הזרע המקורי, ויהיה לעץ פרי כפרי אשר ממנו בא הזרע. והנה כך הדבר בדת משה. כל הדתות שבאות אחריה הופכות למיתות של דבר להיות כמוה. על אף שלמראית עין הן מתרחקות ממנה ודוחות אותה. הדתות האלה, כוונה לנצרות והאסלאם, הן אינן אלא הכנה והקדמה למשיח המיוחל שהוא הפרי. ובאחרית הימים יכירו כולן שהן אמנם תוצר האידאה המתגלמת בחיות הישראלית, בהווייתה הלאומית, ואז יהיה העץ כולו אחד. ואז יריצו כולם את השורש שיזרים להם ובהם את חיותו האלוהית, את אותו שורש שבעבר כל כך ביזו. אז כן, זה עניין מפעלה המופלא של האומה בגלות, כי היא כגרעין זרע באדמה, שעל פניו הוא מוכחד, נקבר, נרקב, אך הנה דווקא עם הרכבותו הוא הולך וסופח אליו מים, מינרלים, זבל וכל חומרי הסביבה, ומהפך אותם אל צורתו. הוא הולך ומתברר, צומח וגדל עד למלוא שיעור הקומה של עץ אדיר נושא פרי. וכן הממשל, דת משה, תורת אמונת ישראל, על פניו קבורה באדמת הגלות, מוכחדת במה שהיא מושפלת ונרכבת, אך הנה עם הזמן הולכת ומתגלה תנועה מהותית אחרת והפוכה. הולך ומתברר שבכוח גרעין החיים הדל הנותר ממציאותה הקדומה המלאה של האומה, לספוח אליו את כל הכוחות החיצוניים הרחוקים ממנו מרחק תהומי, את כוחות התרבות האנושית, רוחותיה, אמונותיה, דעותיה, דתותיה, ולעלות ולרומם אותם מתהומות מורדותיה ולהפך אותם אליו. כי הנה יש בכוח שטף אור תורת אמונתה של האומה אף במציאותה יותר חלשה ודלה שבגלות לכבוש אימפריה, ובעוצמתה הרוחנית להפך ולספח אותה אליו, אליה. כי הנה זרע גרעין האמונה הישראלית מכה שורש באדמת הנפשו של האימפריה הכוזרי, ומרומם אותה לרום אמונת ישראל ותורה. ומתראה החזון המופלא של שיעור הקומה של האומה היונקת מן הכל, ממקור הכל, וממה שלמעלה מן הכל, המנצחת את כל. כובשת היא כשהיא נכבשת, מנצחת היא כשהיא מנוצחת, מקובצת היא בפיזורה ומושלת בשיעי עיבודה, כמו שאומר זה ציטוט של הרב קוק. הכוזרי, נכון שזה מה שלא הכוזרי, אבל הלשון זה לשם של הרב. זה עדיין לא עשו סיסמה, אבל צריך גם את זה לעשות סיסמה, כי זה מאוד יפה. האומה יונקת מן הכל ומקום הכל, ומה שלמעלה מן הכל, המנצחת את הכל, כובשת היא כשנכבשת, מנצחת היא כשהיא מנוצחת, מקובצת היא בפזורה ומושלת כשהיא עיבודה. הכוזרי הוא השם המתאים לספר המרכזי של אמונת ישראל, כי בו מתן ביטוי לגאון נחלת יעקב, המהפך השוחה ננהורה ומרירו למתיקו, ומקשר ומעלה אימפריה אלילית לרום תואר האמונה הישראלית. תופעה זו נמצאת גם ביחס לארץ ישראל. עכשיו אני מעיר לכם הערת נספח, לא ממש קשור עכשיו לספר הכוזרי, אבל כיוון שהגענו לנקודה הזאת אני מעיר לכם הערת אגב. תופעה זו נמצאת גם ביחס לארץ ישראל. כנען הוא שם האיש שנאמר עליו ארור, עבד עבדים יהיה לאחד. ואם זה ארץ הקודש נקראת ארץ כנען, ואם תגידו זה לא, זה רק עד שנהפכה לארץ ישראל, אז אם תגידו ככה זה מה שאתם אומרים. אבל למשל הרמה מפנו לא אומר כמותכם, והוא כותב ככה, וידוע כי ארץ ישראל נקראת תמיד ארץ כנען, אפילו בשעת כיבוש וחילום. ובפרשת מסעקתי, כי אתם באים אל הארץ כנען, בהי הידיעה, הארץ כנען, כאילו יאמר אל הארץ שהיא כנען. ושוב אפשר לשאול למה, אבל כבר אנחנו יודעים תשובה, זאת התשובה, אלא שארץ ישראל היא כישראל, גם באו בכוחה להפוך חושך לאור, מר למתוק, תמל טהור. היה אומר הרב ציודה שזה עניין הביטוי ארץ זבת חלב ודבש. על פניו דבש וחלב אמורים להיות תמאים, שהרי מה זה חלב? הגמרא אומרת דם נעיקר ונעשה חלב, חלב זה דם, רק שהוא נעיקר, עובר איזה תהליך והופך להיות חלב. אבל אסור לכל דם, כל חלב וכל דם לא תאכלו, כל דם. וביחס לדבש תוהה גמרא עצמה, הרי כל היוצא מן התמה תמה, אז איך מותר לכל דבש? שרץ העוף לא תאכלו, ובכל זאת מותרים לנו בחלב ובדבש. ואומנם מן הפסוק ארץ זבת חלב ודבש לומדת הגמרא שם את היתר החלב, משם היא מוכחה שהחלב מותר, כי בזאת מתבלטת תכונת ההתהפכות מטמא לטהור, מאסור למותר. זו סגולתה המופלאה המשיחית של הארץ, שכינויה ארץ זבת חלב ודבש ושמה ארץ כנען. ואולי כיוון שהגענו עד הלום, אז עוד הערה, אולי זהו גם פשר שמה של הפרשייה המרכזית שבתורה. מהי? פרשת מתן תורה ועשרת הדיברות הנקראת דווקא על שם גוי, יתרו. כי גם התורה כעם וארץ ישראל, מהותה הפנימית היא העניין המשיחי. הכרזתו של יתרו, אתה ידע כי תגדו לשם מכל האלוהים, מבטאת את הנקודה הזאת של התורה שעניינה וכוחה הוא העלאת המציאות כולה והפיכת חושך דעת כל האלוהים לאור דעת גדולת השם. תגדו לשם מכל האלוהים, מנמד שלא הייתה עבודה זרה שלא הכיר אותה. סיכום, מבסס רבי יהודה הלוי את אמונת ישראל על אותה נקודת פלאים של העוצמה האלוהית התמונה בהוויה הישראלית, שאף שכשהיא בנקודת השפל היותר עלובה, בכוח העוצמה האלוהית הגלומה בה יש להכניע, לכבוש, לעצב ולהוות את גולת הכותרת ואידיאל הרוח של אימפריה גדולה ולהפיח בה חיים אדירים, ומזה צוהר לצפייה על עניינה של אמונת ישראל ההולכת ומושכת ומרוממת אליה את הדתות, האמונות, התרבויות של העמים כולם, מהלך שבשלמותו יגלה לעתיד לבוא בהתבררות אורגניות רוח האדם עם רוח ישראל, בהיות העץ כולו אחד. טוב, בזאת תמה ההקדמה של מה שרציתי להקדים לכם לימוד הספר. באמת היא שזה מפתיע אותי שזה נח כל כך מהר. אז נתחיל לקרוא. נשאלתי על מה שיש עמי מן הטענות על החולקים עלינו מן הפילוסופים ואנשי הדתות, וכן על הפורשים, הכוונה על הקראים. יש תרגמו לא הפורשים, אבן תיבון תרגם המינים, זה כינוי לקראים בתקופת הראשונים. היום אנחנו קוראים מינים, מינות, הנצרות בעיקר, אבל אז קראו לזה לקראים. וכן על הפרושים החולקים על הציבור. ונזכרתי במה שכבר שמעתי מטענות החבר, אשר היה אצל מלך הכוזרים, הנכנס לדת היהודים לפני כ-400 שנה. כמו שנודע והובא בספר דברי הימים, שנשנע עליו חלום, כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל אלוהים, אבל המעשה שלך אינו רצוי. והוא היה משתדל מאוד בעבודה בדת הכוזרים, עד שהיה משרת בעבודת ההיכל והקורבנות בעצמו בכוונה זכה וגמורה. וככל שהיה משתדל במעשים ההם, היה בא אליו המלאך בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים. וגרם לו זה לחקור אודות הדתות והאמונות והתייהד לבסוף הוא וקהל הכוזרים. והיו מטענות החבר כאלה שהניחו מדעתי והתאימו לאמונתי, ולפיכך ראיתי לקבוע הטענות ההן כמו שהיו, והמשכילים יבין. נשאלתי על מה שיש עיני מן הטענות על החולקים עלינו מן הפילוסופים ואנשי הדתות. אז כמו שאמרנו, הפנייה לרבנו הייתה מה עמדתנו עליהם, מה טענתנו, עמדתנו, התקפותנו, מה הטענות שיש לנו עליהם, על כל אלה שחולקים עלינו, או הפילוסופים, או אנשי הדתות. אבל כמו שאמרנו, נקודת השיפוט, הישיבה אל כס המשפט, והסקירה של הדתות, אמונות, הפילוסופים, שבכל העולם הכללי הצבת העמדה הלעומתית שלנו שמציבה אותם במקום שאיפה שהם נמצאים היא גם תובעת דין וחשבון נוקב פנימה על גורמים רפואיים שפלטם הולך ופלטם. אז באותו זמן זה עדיין לא נגמר, אבל זה תהליך הפרישה של הקראים החולקים על הציבור, אלה שפורשים מדרכי ציבור, אלה שהולכים וניתקים מכלל ישראל. כי עמדת האדונים וגאון הרוח הישראלית העצמית היא גם מבקרת, טוענת, מאשימה את הרפואים האלה, את החלשים האלה, את נבוקי הרוח האלה, הבוגדניים האלה, ברוח הציבוריות הישראלית, שאינם מסוגלים להחזיק מעמד בלבת החיים העצמית הפנימית של האומה. והביקורת והשיפוט בצורה ממילאית גם עליהם. וכיוון שנשאלתי, נזכרתי. נזכרתי במה שכבר שמעתי מטענות החבר, אשר היה אצל מלך הכוזרים, הנכנס לדת היהודים לפני כ-400 שנה, כמו שנודע. לפני כ-400 שנה, זה תקופת הציר בין אמוראים לגאונים. כמו שנודע והובא בספר דברי הימים, שנשנע עליו חלום כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל אלוהים, אבל המעשה שלך אינו רצוי. נזכרתי במה שכבר שמעתי מטענות החבר, או החבר. רבי יצחק שאלת, אז הוא אומר פה, חבר, הכוונה משמעות תלמיד חכם, כמו בלשון המשנה, בשביעית ועוד. גם המילה הערבית, חבר, המופיעה במקור, היא בעלת משמעות זו. טוב, הוא לא מוטרד מהמילה הזאת, הוא רק מסביר לנו שזה כוונה תמיד חכם. חבר, ככה בלשון המשנה. כי הוא תפקידו לא ללמד אותנו, תפקידו רק לתרגם. אבל אני מוטרד. ואני חושב שחוץ מזה ש... כולם מאוד רגילים, אמר חוזרי, אמר חבר, ברור, רק אומרים חבר, אז כולם אומרים, כן, כן. עוד יותר ממה שמכירים את החבר במשנה, מכירים את החבר של הכוזרי. חבר, חבר שלנו. רק מה אני מתכוון לעורר אתכם? שיש פה בעיה, זה מצחיק. זאת אומרת, הביטוי הזה, זה ביטוי אנכרוניסטי. זה ביטוי שהוא לא... הוא לא מתאים לזמן, זה כמו אחד שיספר לכם שבזמן שבני ישראל עברו בבבל וואט, אז הערבים ירו עליהם. זה שפה לא מסוקרנת. יש חברים בעמי הארץ, אתם יודעים מה זה חברים? אתם יודעים מה אומרת המשנה על מה תנאי להיות חבר? חברים, לא כל אחד הוא חבר. חברים זה אלה שמקבלים אליהם דיני טומאה וטהרה. חברים זה מושג של חכמים מזמן בית המקדש. כן, כן, המשנה בשבי היא מזכירה את החברים במאה הארץ. אבל זה בכלל, זה תקופת החכמים בתקופת בית המקדש נקראו חברים. אפילו בתקופת התנאים הם כבר לא נקראו חברים. לא קוראים רבי עקיבא חבר. הם אומרים, דווקא שם כתוב, יש מספר סופרים, זה שאמר רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, אומרים, בוא נקבל פני פילוסופוס חברנו. טוב, בסדר, איך, זה הכוונה במשמעות חבר שלנו. אבל הביטוי חבר, ככינוי אמר הרב, אמר התמיד חכם, אמר התנא, אמר האמורה, אמר הגאון, אמר הצפורה, אמר הראשון. מה זה? החבר, זה לא מתאים. החבר הוא באותו זמן היה צריך להגיד אמר האמורה, או אמר הגאון, אמר, לא יודע, אמר החכם. אבל מה זה חבר? זה מוזר. זה שימוש לשוני מוזר. עד כאן מה שאמרתי זה בטוח. אני כאן ואילך, אני רק אומר, אני לא יודע, אבל אולי. זה מוזר, אבל זו המציאות. זו השפה וזה הכינוי שמצא לנכון רבנו לכנות בה את החכם. ואני מתאר לעצמי שאם הייתי אומר לו רבנו, זה לא בזמנו לא קראו להם חבר. הוא אומר לי, תודה, באמת תודה, לימדת אותי. אז מן הסתם הוא לא היה זקוק לפיקח כמוני להזכיר לו את זה. ואם זה הוא מצא לנכון להשתמש בזה. כי זה מתאים לו. אז מה אני אגיד לכם? הגישה הזאת של רבנו היא מוזרה, ועצם המוזרות שלה היא נפלאה. יש בה, איך נקרא לזה, כאין התבטאות מוזרה של מישהו, שמשום מה הוא מתנהג ככה, דווקא. כשלאין מתבונן פנימי אומר, כנראה זה חשוב לו. זה חשוב לו, כי רבנו הוא שם. רבנו הוא לא איש במקומו. הוא גם לא איש בזמנו, הוא גם לא איש של לפני 400 שנה של זמנו. באמת, ציון, ככה הוא משורר, הלו, אתם יודעים שהוא גדול משוררי האומה אחרי דוד המלך, בזמן החורבן, גדול משוררי האומה, זה רבנו. זאת אומרת, ציון, עלו בך נקשרו נפשות חברייך. אז כן, הוא נמצא בקשר עם ציון. הוא נמצא בקשר עם ציון כמו שהיא במציאות האותנטית שלה. ויוד השכינה, בך השכינה שכנה לך. וברוח הזאת הוא קיים. הוא חי ברוח אהבה, או אולי חי ברוח העתיד. אבל הוא לא ממש, הוא לא ממש מזדהה עם ההווה. ובכלל, למי מכם שהוא בעניינים, ואני מבין שלכל פחות חלק משמעותי מכם הוא כזה, כמנתי בעניינים, שזה לא הפעם הראשונה שלומד ספר הקוזרי, אולי אפילו לא פעם הראשונה ששומע שיעורים על הספר. אז הוא יודע שהמושג ההטיה, חבר, התחברו, חיבור, זו אחת ממילות הקוד של הספר. לא ממש קוד, בכוונתי להגיד, לרבנו יש כמה מטבעות לשוניות או כמה מילים שהן מאוד כבדות משקל, שיש להם משמעות מיוחדת לו, לספרו, ובהם הוא מטמיע, הוא משקע את הקו הגותי הפנימי של כל רוח ספרו. למשל, העניין אלוהי. למשל, הנעלם. למשל, התחברות. על ידי הנביא נגלל להם דבר התחברות האלוה איתה. ועוד, זה חוזר פעמים רבות, וצריך לשים לב לקוד הלשוני הזה. כי בכל המקומות שהוא מופיע, הוא עקרוני. למשל, המילה קבלה, קבלת האומה. כל אלה מילים עמוקות, שמינה רק במשמעות האסוציאטיבית המיידית שלהם. אלה מצריכות הבנה פנימית של רוח הספר, ואז המילים האלה הם מקבלות את מילוא משמעותן, וכשאתה שם לב למשמעות, אז זה שופך אור עמוק על כל מקום שהוא משתמש בביטויים האלה. אז אולי החבר הוא גם מלשון ההתחברות. כשההתחברות זה החיות, דבר התחברות, החיות האלוקית, השכינתית, העניין האלוהית המיוחדת של רוח השם אשר אל עמו, שזו החיות הישראלית המיוחדת, שזה הקו של הלבה הפנימית של רוח הספר הזה כולו. אלה שהם מופע או מסד או מרכז להופעת הרוח הזאת הם החברים שחיו בשכון השכינה בישראל. וזהו החבר. כי החבר שלנו פה הוא ממש לא חבר שלנו, הוא חבר. והחבר הזה הוא חברים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. זה שומע את התוכן האותנטי של רוח השם אשר על עמו ביות עם ישראל חי. תאמרו, תמיד עם ישראל חי. כן, אבל במקום שלא צריך שזה יהיה כתוב בספר ויצמיע לך, תראה, הוא חי ועוד יותר חי מחי. כי אין אהבה מן אחרת, כי אין דיונים כאלה מזמן דוד המלך, אתם מבינים? שם לא צריכים להגיד לך, אל תטעה, שמה שאני מדמה אותנו פה לעצמות יבשות, שאנחנו באמת מתים, כי באמת אנחנו חיים וכו'. אז אני מתכוון, להיות החיים הישראלים מופיעים במילואם, והשכינה איננה בגלות. הוא מגלה את נצח ישראל, גם כשהיא נכבשת, גם כשהיא נוצחת, גם כשהיא משעובדת וגם כשהיא מפוזרת, כמו שהזכרנו. אלא כשהיא במלוא במלוא שיעור קומתה, שם מופיע החיבור, ושם מופיע החבר. וזהו החבר. טוב, נמות פה.